הגענו לדף קוף תדבב ומודבב בשורה האחרונה, למדו בסוף הדף הקודם שאסור לשות יין של תרומה טמאה שמעברת את הקלה. אז אני אומרת, כמעט הקלה עצמה תנאי, האם אפשר לשות תרומה טמאה? זה מחלוקת תנאי עם תתניה. חבית של יין של תרומה שנטמאת בית שמי אומרים, תשפך הכל, נשפוך הכל מיד, לא יזלף מן המעט מעט, כלומר, אפילו באותו יום שמעבור לשתות ממנה, לא לשות בכלל. בתילל אומרים, תעשה זילוף, מותר לזלוף ממנו, לזלף ממנו מעט מעט, לא חוששים שמעבור לשתות ממנה. אמר בשמל ברבי יוסי, אני אחריע במחלוק הזאת. אם את מאה חבית בבית, תעשה זילוף. כלומר, למרות שהוא צריך לשות אותה מעט, מכיוון שזה בבית, אז בזמן מועד כזה, לא חוששים לדעת את הקלה, ואני בשדה, נטמע חבית בשדה ששם לא מזלפים, צריך לקוד עד שהגיע הביתה וכו', תשפך הכל, כל הבת אחד, לא הבינו לביתו, שבינתיים יבוא לדעת הקלה. יש גורסים אחרי, בדעת רבי ישמעי, כדאמרי, בישן, ביין ישן, שריחו טוב, וראוי לזילוף מיד, תעשה זילוף, אפילו נטמע חבית בשדה, כי בשיעה מועטת כזו לא חושבים את הקלה, ובחדש, אין ריחו נודף, צריך לקוד עד שיתיישן, אז תשפך הכל. אמרו לו, חברה, רבי ישמעי, רבי יוסי, אין הכרעה שלישית מכרעת, כלומר, הכרעה שהיא דעה שלישית. כלומר, אם הביאה סברות חדשות שהחוקים הראשונים לא הזכירו אותם, אז לא יכולה להכריע בין דעות הראשונות. גם כאן, מכיוון שבית שמאי ובית הלל לא הזכירו את החילוק בין בית לשדה או יין ישן החדש, ואתה מביא את החילוק הזה, אז אין פה הכרעה במחלוקת. בכל מקרה למדנו שבית שמאי ובית הלל נחלקו עם חוששים לתקלה, והברייתא של 10 חביות, שראינו בסוף הדף הקודם, מדובר על בעצם שהיא חוששת לתקלה, היא שנויה כדעת בית שמאי. למדנו עוד במשנה, אמר לו בעל היין לבעל הדבש, הציל שלך ואתה נותן לי דמי שתן לי את כסף, אז חיה בעל הדבש שתן לו דמי ינו. אמרתי לו, למה, מהי? נאמר לי, משתני בך, יכולה להגיד, לא התכוונתי באמת לשלם לך עבור יין. אמרתי, זה רק כדי שתציל את הדבש שלי. אני משתה בך. מי נותניה, מי לא, האם לא למדנו בברייתא, הרי שאדם הרי בורח מבית האסורים, והייתה מעבורת לפניו לעבור בזה את הנהר. אמר לו, הבורח לבעל המעבור, תול דינר ועבירני, קח דינר וכולי. למרות שזה הרבה מהשכר שראוי עבור פעולה כזאת. אין הוא אלא שכרו. בפועל, בעל המעבורת מקבל רק את שכרו. יכול שאינו רק כפי המקובל. על מה? אמר לי, משתה לי בך, הרי יכול הבורח לומר, אני משתה בך. כלומר, מה שפסקתי ממך יותר, זה רק היה כדי שאני אוכל לבוא. גם כאן יכולה למלא, בעל הדבש, לבעל יין, משתה אני בך. אני משתה בך, שהסכנתי לשלם לך, דמי אינך. עומד גם על אדם לילה לספר, לא, המקרה של היין והדבש דומה לספר שם, שכתוב, אם אמר לו הבורח, לבעל המעבור את טול דינר זה בשכרך ועבירני, נותן לו שכרו משלם, צריך לשלם בשלמות, כפי שפסק עמו. באמת, מה ההבדל בין הרי של הספר? מה יש לרי של מה יש לספר? כלומר, מדלן יאמר, תול דינר ועבירני זה רק שכרו, אבל אם אמר, תול דינר בשכרך ועבירני נותן לו מה שפסק, מה גם ברכה? מה הספר עוסקת בבעל מעבורת שהוא גם צייד השולט דגים מן הים, ואמר לבורח, אפסדני, קברי בזוז, הפסדת לי דגים בשוב איזוז. כלומר, אותו זמן שהבאת אותך את הנהר, יכולת לצור דגים בשוב איזוז. ומכיוון שפסיקת השכר בעצם עבור הפסדו, הבורח לא יכול להגיד משתה אני בך. אבל הרי שעוסקת בעל מעבורת שלא צייד, מכיוון שנפסד יכול הבורח לומר לו, אני משתה ברך וכו'. אותו דבר גם המשנה. מכיוון שבעל היין מפסיד ינוק להציל את הדבש, אז בעל הדבש לא יכול להגיד אני משתה בך. כמו אדם שיכול היה לדוג באותו זמן שהביאו אותו את הנהר. עוד למדנו שטף נהר חמורו וחמור חברו שלא יפה מנה וכו'. אז אומרת הגמרא, לכאורה הוראה זו דומה להוראה של חבית של יין ושל דבש. צריך את שתיהן, צריך, יש מינן כמה הייתה, אם לא נדמר, רק את הדין הראשון שיין ודבש, התמוד חיפר, הוא דפרש יין לדמי כולי. שם, התנה בעל יין בעל הדבש, ייתן לו דמי ינו, אז חייב בעל הדבש לתת את כל דמיו, משום דמי ידיים כמה פסי, למה? כי הפסיד את ינו בידיים להציל את הדבש, הוא ממש שפך את היין כדי לקבל את הדבש, להציל את הדבש, אבל אחד ממילא, אבל כאן לגבי החמורים, שנהר שותף אותם, הוא לא ממש הרג חמור, הוא רק לא הציל את החמור. כלומר, זה לא בידיים. אולי בזה נאמה, אינו אלא שכרו. ויש מן הסיפה, אם היינו עומדים את הסיפה, כלומר, רק עניין של חמורים, אחא הוא דמסתמה. פה הייתם אומרים, טוב, מסתמה, אם יציל את חמורו של חברו בסתם, בלי התנות שייתן לו דמי חמורו, אז אינו אלא שכרו, משום דמימילה, כי חמורו נפסד בעצם בגרמה, ממילה. אבל בידיים, כשהוא שפך את היין, ממש להציל את הדבש, גם אם הוא לא יפסק עמו. אם אפילו בסתמה, גם אם הוא אמר, עשה את זה סתם, בלי התנות שייתן לו דמי אינו, יאיב לדמי תוקולי, מכיוון שהוא עשה את זה בידיים. שפך את היין, הוא יצטרך לתת לו את הדמים, ככה יכולת לחשוב. לכן צריך ללמד פה עוד שני המקרים. עכשיו, בעם הנה, שאל ממנו רב כאן מרב, ירד להציל ועלה שלו מעיליו, מה? מה הדין אם ירד להציל את חמורו של חברו, על מנת שייתן לו דמי החמור שלו, אבל בסוף עלה החמור שלו מעיליו מן הנהר? האם נאמר שהוא מתחילה? מכיוון שפסק עמו ככה, אז בעצם צריך לשלם לו. או שבפועל, מכיוון שסוף סוף לא הפסיד חמורו, אז פטור חבר מן לשלם לו. אז אמר לי משמי דרחימו, אמר לו, רב קנה, משמי ירחימו עליהם, מהשמיים ירחימו עליו, והצילו את חמורו. ובעצם חברו צריך לשלם לו דמיו, כאילו מת. למה? כמו שרב סף רב הקאזל בשיירות היה הולך בשיירה, להבינו, ההוא ארי, נתלווה להם איזה אריה. זה היה משמר בהומתיהם, את הבהמות שלהם, האריה, מפני חיות רעות וליסטים. כל לילה קשדה לחמר הדרכה מיני וכאחיל, כל לילה היו שולחים לו לאריה חמור של אחד מבני השיירה, והיה אוכלו. כלומר, עשו זאת כדי שלא יתרוף אריה את בהמותיהם. בני השיירה התחייבו על כך בקניין. כמעט אז כשהגיע תורו של רב ספרא לשלוח לו חמור, שדה לחמרה, ולכן הוא שלח לאריה את החמור, והאריה החליט לא לאכול את החמור. אז מיהר קדים רב ספרא וזכה בו. הוא מיהר שיחזיק בו ויזכה בו, שלא מישהו אחר ייקח את זה. הרי שבכל זאת, בנטילת החמור, קיים רב ספרא את התחייבותו לבני השיירה. ולמרות שבדרך נס זכה בזה, לא אומרים שנתינתו נתבטלה וצריך לתת פעם נוספת, אלא זה קרה דרך נס, משמיים ריחמו עליו והחזירו את החמור, אותו דבר גם כאן. למרות שבדרך נס הלך חמור מן הנהר, לא אומרים שהפסיקה, או אפשר להגיד, התנאי שעשו ביניהם, ההסכם שעשו ביניהם התבטל, לא. מהשמיים ריחמו עליו והחזירו את חמורו, וצריך חברו לשנות את דמיו כפי שפסק. מה נבר אחר מדיבתי לו, אבינה, למה למזכבה? למה רב ספרא היה צריך לשוב ולזכות בחמורו? נדחי אפקר, ידעת אריה אפקר, הרי נכון כשהוא הפקיר בעצם, הוא עשה זה רק לצורך האריה, לתת את החמור לאריה. הידעת דקולי אלמה לא אפקר, הוא לא הפקיר את החמור, הדעת שכל אחד יכול לזכות בו אם הוא רוצה. למה צריך היה להקדים ולזכות בזה? אמר לי, באמת רב ספרא רב חדמית הודעה, אבל הוא עשה את זה רק יתר ביטחון שלא יהיה שום עירור בדבר. עוד ספק בא מן הרב מרבי, ירד להציל חמורו של חברו, מנת שייתן לו דמי חמור שלו, ולא הציל. מה הדין? האם נותן דמי חמורו שעבד בגלל ניסיון להציל חמורו של חברו, או כיוון שלא הצליח בפועל, אז פטור חברו משלם לו. אמר לו, וזו שאלה, אכן זו שאלה גדולה, ואין לו אלא שכרו, לא נותן דמי חמורו. הייתי מקשים, הסוחל את הפועל להביא כרוב ודו מסכין, שזיפים לחולה, והלך מטעם הפועל והביא אותם, מוצאו לחולה שהוא כבר מת, או עברי ולא זקוק. בכל זאת נותן לו לפועל שכרו משלם בשלמות. אז אתה רואה שגם למעשה הוא של הפועל שלא הועיל, בכל זאת נותן לו שכרו כפי שפסקו עמו. אז למה כשירד להציב לא הציל, לא נותן דמי החמורו? אמרנו מדמי, שם אתה מעביד שליחותי, שם מקשר לחולה. השליח בפועל עשה את שליחותו, הביא את הפירות לחולה, למרות שהחולה כבר מת או חולה עברי, לא צריך את זה. אבל הוא עשה את שליחותו בשלמות, אבל כאן לא עביד שליח שליחותי, כאן הוא ירד להציל ובפועל לא הציל. הוא לא עשה שליח את שליחותו, לכן לא נותן דמי חמורו. תנו רבנן, שיירה שהייתה מהלכת במדבר ועמד עליה גיס לתורפה, מחשבים לפי ממון והם מחשבים לפי נפשות. כלומר, שיירה הייתה הולכת במדבר, באו ליסטים, גיס של ליסטים לטרוף, לבזוז, ונתפשרו, הם הסכימו לתת להם איזה סכום מסוים, אז מחשבים את התשלום של כל אחד לפי הממון שברשותו, כמה כסף יש לו, ולא לפי נפשות. כי הליסטים באו על ענייני ממון, לא ענייני נפשות. ואם יסחרו בני השיירה תייר, מורה דרך שהולך לפניהם, כדי שלא ייתו בדרך לבוא לידי סכנה, מחשבים את השכר שלו גם לפי נפשות. כי טעות הדרך במדבר היא סכנת נפשות. לכן משלבים גם ממון וגם נפשות. ולא ישנו בדבר זה מנהג החמרים שמוליכים את בני השיירה. אם נהגו לחשב שכרו לפי התייר, של התייר לפי ממון, או רק לפי נפשות, לא ישנו מהמנהג. ועוד על החמרים, רשאים החמרים של השיירה להתנות ביניהם שכל מי שיובד או חמורו יעמיד לו, ייתנו לו שער חמרים חמור אחר. כלומר, אם ייתנו כך, מדעת כולם, רשאים הם לקפות זה את זה לקיים את התנאי שלהם. אין לפרש רשאים לתנות בעל כוחו של אחד מהם, אין בידם כוח להוציא המון בעל כוחו, אלא כמו שאמרנו, רשאים לקפות זה את זה לקיים את התנאי. שלא בקוסיה, מעמידים לו. כלומר, אם מדובר בקוסיה, אם מדובר שהוא איבד מהם חמורו בפשיעה, אין מעמידים לו חמור אחר. שלא בקוסיה, אז אם החמור עבד שלא בפשיעה, מעמידים לו חמור אחר, כפי שיתנו. ואם אמר החמר שחמורו עבר, אמר תנו לי ואני אשמור, אין שומעים לו. תנו לי כסף לקנות חמור ואני אשמור עמכם. השאר חמורי כמובן לא שומעים לו, שהם לא יקנה חמור אחר, והם לא ייתנו לו כך אלא כדי שיהיה לו חמור ויתאמץ לשמור איתם מחיות וליסטים וכולי. עומד על פשיטה ברור שלא נותנים לו דמים. לא צריך את איתה חמר האחרינה, יש לו כבר חמור אחר. מה זאת אם ההקמית עליה, היית עומד, תשמע, הוא כבר שומר. יש לו חמור אחר, הוא גם ככה שומר. אז מה בלתת לו דמים שיקנה עוד חמור? כמה שמלן, שאני נטיעות הדרכה, נטיעות עוד הבית רי. כלומר, שונה שמירת חמור אחד משמירת שני חמורים. כשיש לו שני חמורים, הוא יתאמץ יותר בשמירתם. לכן לא נותנים לו דמים, אלא מעמידים לו חמור אחר תחת החמור שעבד. עוד מעט, תנו רבנן, ספינה שהייתה מהלכת בים ועמד עליה נחשול גדול, גל גדול לטובה, והקלו יושבי הספינה ממסעה, כלומר השליחו דברים מהספינה כדי להקל מהמסע, מחשבים כמה צריך כל אחד להשליך לפי מסוי, לפי משקל המסע, ולא מחשבים לפי ממון, לפי שווי המסע. כלומר, אם אחד ישליך לדוגמה לים 100 ליטרים זהב, לא אומרים שחברו נושא עמו ברזל, ישליך ברזל באותו שווי, אלא לפי משקל, אלא ישליך 100 ליטרים ברזל, למרות שזה כמובן הברזל פחות מים הזהב. ולא ישנו בדבר זה מנהג הספנים, נהגו לחשב לפי ממון, או באופן אחר לא ישנו מנהגם, ורשמים הספנים לתנות שכל מי שעבדה לו ספינה יעמיד לו, ייתנו לו שאר הספנים ספינה אחרת, אם אחד מהם עבדה בחוסיה בפשיעה, לא מעמידים לו, שלא בחוסיה מעמידים לו. אם פירש למקום שאין בו ספינות הולכות, אם אחד מהם הלך למקום שהספינות לא הולכים שם, ובגלל זה עבדה לספינתו, לא מעמדים לו ספינה אחרת, אומרת גם פשיטה, לא צריך את זה בניסן, מרחי אחד אשלה, ובתרשם אחרת ריאשלה. הכוונה, ימי ניסן, שהנהר גדל מגשמים, ומאפשרת שלגים, יש הרבה מים, אז מתרחקות הספינות משפת הנהר לאמצעו, מלא אורך חבל אחד, ובתשרי שהמים מתחסרים וכו', הספינות מתרחקות בעצם לאורך שני חבלים. ומה קרה? כאז זה ביום ניסן, למקום תשרי, אותו ספן הלך בימי ניסן, למקום שהספינות הולכות שם, ימי תשרי, כלומר לאמצע נהר. ומתוך שנהר עמוק וסוער, טבע ספינתו. מה זה תאם הדב שינה כתבה הזה? יכולת לומר שהוא הלך לשם בגלל רגילתו בחודשים קודמים, כי הוא רגיל לכך בחודשים קודמים, ובעצם אולי זה לא נקרא פשיעה, כמה שמלן, בכל זאת זה נקרא פשיעה. לא מעמדים לו ספינה אחרת. עוד תנור מלן שהעירה שהייתה מהלכת במדבר, ועמד גייס, הוא טרפה, הוא בזזה, ועמד אחד מהם, והציל את הממון מיד הגייס, הרי זה הציל לאמצע. מה כמה הציל לאמצע? כלומר, כל אחד מבני השערה בא ונוטל את שלו. אם אמר המציל, אני אציל לעצמי, הציל לעצמו, רשאי לזכות בממון לעצמו. איך ידע, מה הכוונה? הייתי יכול להציל, מדובר שבא לי מעצמו, יכול להציל ממונו מיד הגייס, אז אפילו בסייפה, גם בסייפה, נע מלאמצע. כלומר, אם ישר יכלו להציל, בעלי עצמם יכלו להציל, אז גם שאמר המציל, אני מציל לעצמי, לפחות, לכאורה, הממון צריך להתחלק בין כל בני השערה, לא התיישו בעלי הממון מהממון הזה. אז אם המציל לקח אותו, הוא גזלן. אם לא יכול להציל, דבר שבעלים עצמם לא יכולים להציל ממונו, אז אפילו ראי שגם שלא מציל דבר, לכאורה לא יכול לזכות לו בעצמו, כי כבר בעלים התיישו מזה. אלא מראים ברכה, מה אחר בשותפים, אז כי אנחנו עוסקים בברייתא, שבני השערה היו שותפים בממון הגזול. מדובר בין שיכול הבעלים להציל ממונו, בין שלא יכול להציל ממונו, מכיוון ששותפו תורח בהצלתו, הוא לא מתייאש. כגון זה שותף חולק שלא לדעת חברו. במקרה הזה שיש איבון ממון, השאלה אם שותף חולק את השותפות ונותן את חלקו גם שלא לדעת חברו ולא הסכמת חברו. אם אמר מציל, אני אציל עצמי, פלג הרי חילק את השותפות ונותן את חלקו מה שהציל. אם לא אמר כלום, אז לא פלג, לא חילק את השותפות, ומה שהציל מתחלק בהם כל בני השיירה. כלומר, במקרה שהוא אמר אני אציל לעצמי, הוא חילק את השותפות, למרות שבעלים יכול להציל את ממונו, מכיוון שהממון נתון בסכנה, חברו שהיה לחלוק את השותפות שלא מדעתו. זה הדיון פה, בגלל שהיה פה שותפות. אבל לא אמר כלום, אז הוא לא חילק את השותפות. רב אמר אחר בפועלים, אז כן, פה אנחנו עוסקים, רב מביא תאות אחר, אנחנו עוסקים פה בפועלים. כלומר, המציל היה שכיר של בני השיירה, וכשאין הבעלים יכול להציל, כמו שרב אמר, דם הרב, פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום. כמה דלו הלאה, בכל זמן שלא הוא חזר, הוא כי ברשותי דבר הבית, אני עכשיו ברשותו של בעל הבית. אם זכה בהפקר, אז ההפקר זה הוא של בעל הבית. וכי ידו בי, כאשר חוזר בו, כמו שאמר רב, שהרשות בידו, זה לא כאילו היה מעולם ברשות בעל הבית, אלא כמו שאמרנו, תם הדחינה ודחתי כלי בני ישראל לעבדים, ועל האמת שבני ישראל מעבדי השם, לא עבדים לעבדים, פה לא קנוי לבעל הבית כעבד שחייב לעבוד בעל כוחו, אלא אם הוא רוצה להפסיק, גם באמצע היום יכול להפסיק. עכשיו, אף על פי שהבעלים עצמו לא יכול להציל את ממונו, בכל זאת הוא זוכה מה שהציל שכירו, כי השכיר זוכה לזה עבור בעל הבית. אבל אם אמר המציל, אני אציל לעצמי, הוא כבר גילה דתו שחזר בו מהשכירות, הוא כבר לא פועל, כמו שאמרנו, יכול לעשות את זה גם באמצע היום, ויכול לזכות לעצמו מן ההפקר. תאוץ אחר רבה שאמר, בית עוסק במציל שלא שותף ולא פועל, אלא כשיכול להציל על ידי הדחק. מדובר שהבעלים לא יכולים להציל בקלות על ידי הדחק. גל ידעתי, לכן אם גילה המציל דעתו שהוא מציל את הממון לעצמו, והבעלים שמעו ושתקו ולא ניסו להציל, ניסו לעצמו. משתיקת הבעלים מוכח שהם התייאשו מהממון, ולא רוצים להתאמץ להציל, ולכן הוא זכה בזה. אבל לא גל ידעתי, אם לא גילה המציל דעתו שהוא מציל לעצמו, אז כבר הציל לאמצע, מכיוון שבעצם לא היה פה שום דבר שהיו צריכים לשמוע ולשתוק וכו', כי לא גילה. כל אחד מבני השיירה נוטל את שלו, מכיוון שבכל זה היה ביד הבעלים להציל ממונם בשעת הדחק, אז מי הסתם לא התייאשו. הגענו לסוף קופת זין עמוד ב' במשנה הבאה, ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק.